כנגד זה הם ארבע פרשיות של תפילין, כנגד ארבע בגדי לבן, כי התפילין הם תיקון הכללי, כאן נזכר לאל. אם נגיד את זה בשפה של ספירות, אז בעצם את מה שצריך לתקן זה את היסוד. היסוד זה כמו הפסוק, ותקעתיו יתד במקום נאמן. ובאותה פרשה זה בישעיהו. כתוב ביום ההוא, אסיר את היתד התקוע במקום נאמן. וישלחתיו. זה כתוב על שני אנשים שם. כתוב על שבנה ועל, איך קראו לו, אחיקם, לא זוכר. סבא של גדליה בן אחיקם, לא זוכר איך קראו לו. שהקדוש ברוך הוא אמר שהוא יסיר את שבנה מלהיות המזכיר של המלך, וימנה במקומו, הנביא הודיע מראש שככה יהיה בסוף. כי שבנה לא היה אדם כשר, בגלל שהיה ראש הסנהדרין מצד אחד, מצד שני הוא התנגד לנביא. הוא אמר שצריך להיכנע לסנחריב, והנביא אמר בשם השם לא להיכנע לסנחריב. אז השבנה היה מין למדן כזה שלא מבורר. זאת אומרת, היה לו מוחין, אבל לא היה לו דעת. תלמיד חכם שאין לו דעת. זה הטיפוס ממש, הטיפוס בתנך שרואים גם דואג. והחיתופל, הם כולם היו אנשים עם הרבה שכל, אבל דעת היה חסר להם. הכיוון שלהם היה להתקשר לאבלי העולם הזה, ולא... והם רדפו את דוד, ושבנה רדף את ישעיה, לא משנה, על כל פנים תמיד הם מצאו איזה צדיק לרדוף אותו. זה הדוגמה, וזה פגם היסוד, למרות שיכול להיות שהם לא פגמו בברית, אבל זה עצמו פגם היסוד. זאת אומרת, שבן אדם תוקע, נגיד, אם בן אדם שקוע, במה שלא יהיה, אם הוא שקוע לגמרי באיזה דבר, שהוא לא לשם שמיים, זה כבר התחלה של פגם הברית. עכשיו, שבוע שעבר דיברנו עוד יותר, שאפילו בן אדם לא שקוע בשום דבר. הוא לא שקוע בכלום, הכל אצלו מצוות אנשים מלומדה. הוא סרט נע, מהבוקר עד הערב, גם הדברים הטובים, גם ענייני העולם הזה, הוא לא שקוע בכלום, הוא לא חי פשוט. אז זה בדקות, זה התחלה של פגם הברית, בגלל שיהודי לא מספיק שהוא לא קשור לדברים אחרים. היום הוא לא קשור, מחר הוא כן יהיה קשור, ואי אפשר לחיות בלי אנרגיה. אם אין לו אנרגיה מצד של הקדושה, ימצא אנרגיה מצד השני. אז לכן זה לא מספיק שהוא לא קשור לכלום, הוא צריך להיות קשור לקדוש ברוך הוא. זה ברור, הוא צריך להיות קשור לקדוש ברוך הוא, ואחרת זה כבר התחלה של פגם, זה לא פגם... יש פגם שזה כאילו שבור, מקולקל, זה לא הפגם הזה, אבל יש פגם, זה לא עובד, זה לא נדלק, זה גם פגם. אתה גם מביא את מכשיר לתיקון אם הוא לא נדלק, למרות שכל החלקים שלמים, אבל כנראה משהו עקום בפנים. זה נקרא, זה התחלה של פגם הברית. עכשיו, איפה אפשר לראות את זה? אצל הבן אדם, זה דיברנו לפני רגע, שהוא מדבר בלי חיות, הדיבור שלו הוא בלי חיות. והלשון היא גם מכוונת כנגד הברית. יש את העשר ספירות אצל הבן אדם, אצל כל בן אדם בגוף, בנפש ודאי, יש עשר כוחות. אבל בגוף יש פעמיים את כל העשר ספירות. וספירת היסוד, אז בכל הגוף כולו ספירת היסוד זה עוד ברית קודש. יסוד סיום בגוף עוד ברית קודש. בפנים יש עוד פעם את כל העשר ספירות, הפה זה המלכות, בכל הגוף הרגליים זה המלכות, התחתית של הרגליים, נצח ועוד רין שוקים, והרגליים עצמם זה המלכות. אבל כשיש בפנים את כל העשר ספירות, הפה זה המלכות, והלשון זה עוד ברית קודש. שזה אם בן אדם פוגם בלשון, אז הוא מסוכן שהוא יפגום בברית, ואם בן אדם פוגם בברית, אז הוא גם פוגם בלשון. יותר קשה לו לשמור על הלשון. יש קשר בין שני הדברים האלה. זה נקרא ברית הלשון. יש מושג שנקרא ברית הלשון. כמו שיש ברית של יסוד, יש ברית הלשון. ואם בן אדם פוגם בברית, בכל האופן שדיברנו, אפילו הוא לא ממש פוגם בברית, רק הוא לא מתקשר, אין לו, הוא שוכח את הברית עם הקדוש ברוך הוא, אז הדיבור שלו מתחיל להיות מקולקל. הדיבור מתחיל להיות מקולקל. מה זה דיבור מקולקל? דיבור מקולקל, דיבור בלי רגש. הדיבור רק עם שכל. כאילו, אין לו יחס, שלום עליך, אין לו יחס אמיתי לדברים שהוא לומד. הוא לומד עניינים שבקדושה, כן, אבל זה לא מדבר אליו. הוא לא עולה בדעתו לשאול את עצמו מה זה אומר לי. ואם כן עולה בדעתו, אם הוא שומע את זה ממישהו אחר, אז מתחיל התיקון שלו. ואז הוא יגיע, הוא יתקן את ברית הלשון ואת ברית היסוד ואת הכל. על כל פנים, במצרים, גלות מצרים, היה שם, בכמה אופנים היה שם עניין של פגם הברית. אופן הגבוה של פגם הברית, אמרנו, מצאת אנשים מלומדה, ככה דיברנו שבוע שעבר. זה היה שם באופן כזה שהיה, עצם זה שהיה צריך לקום מלך חדש, עם גזירות יותר נוראיות, כדי שהם התחילו לצעוק ולהתענח, סימן שאיכשהו הם התרגלו למצב שלהם. זה סוג של מצאת אנשים מלומדה. זה ודאי היה. אחר כך היה עוד עניין של פגם הלשון, הם שמרו על זה, הם לא פגמו בלשון לגמרי, הם לא דיברו מצרי. כן, הם דיברו, הם שמרו על הלשון שלהם, לא שינו לשונם, לא שינו בגדיהם. אבל בכל אופן, היה איזה... רואים אחר כך, כשאחרי שהם כבר יצאו ממצרים וראו את כל הניסים והנפלאות וכל זה, כל יום ירד מן וכל פעם היה עמוד האש ועמוד הענן והעננים הקיפו אותם וכל זה, ואחרי שהם קצת התרגלו, הם התחילו לרטון ולקטר והם פגמו בלשון. כל הזמן הם דיברו מה שלא צריך. אז במצרים זאת כל שכן, אם אחרי הניסים והנפלאות הם דיברו ככה, במצרים ודאי שדיברו לא נכון. זה עוד פגם. ולכן כתוב את שני הדברים, כתוב שהדעת היה בגלות, וכתוב שהפה היה בגלות, הדיבור היה בגלות. ויש פה גם הברית כפשוטו. עכשיו, מה זה יציאת מצרים? אז כל אחד צריך לצאת מהמצרים שלו. יש אחד שצריך להפסיק לפגום בברית, לפגום בעיניים, לפגום במחשבה, זה סוגיה אחת. ואת זה צריך לעשות בפועל. ודאי שזה עוזר אם הולכים עם כל הכיוונים ביחד. אז בינם צריך לתקן גם את הלשון. זה עניין גדול, שמירת הלשון. לא לשקר, לא לרחל, לא לדבר לשון הרע, לא... זה עניין גדול מאוד. זה גם גאולה ממצרים. אבל העיקר מה שנותן חיות לכל הדברים האלה זה תיקון הדעת. זה תיקון הדעת, דיברנו על כמה מצוות שהן נותנות כוח לתקן את הדעת. בזמן בית המקדש יש ארבעה מוחים. יש חוכמה ובינה ודעת, דעת שגורמת לרגש להופיע, זה מתחלק לחסד וגבורה. אז בזמן בית המקדש היה מצווה של ארבעה בגדים של הכהן גדול ביום כיפור, זה נתן כוח לכלל ישראל לעורר את הדעת. וראו את זה בזה שהלשון של זהורית נהפכה להיות לבנה. שזה כתוב שם לשון של זהורית. זה ברור. זהו. עכשיו, הדבר השני זה המצווה של התפילין שיש לנו כל יום, שהארבע פרשיות של התפילין כתוב במפורש בכוונות, שזה כנגד חוכמה ובינה וחסד וגבורה. דעת שנחלק לחסד וגבורה. וכתוב בשולחן ערוך שזה כדי לשעבד את המוח ואת הלב. זאת אומרת שציוונו להניח לשעבד את המחשבה שהיא במוח ואת הרצונות, את התאוות שהן בלב. זאת אומרת שזה מה שעוזר ליהודי לתקן את הברית. זה התפילין. עכשיו כשמגיע פסח, אז הארבע כוסות של פסח הן גם כן כנגד אותם ארבע. זה חוכמה ובינה וחסד וגבורה. אז וחוץ מזה, וזה הכל רק סייעתא. מה עבודה בעצמה? עבודה בעצמה, זה דיברנו, זה בן אדם צריך לדעת עד פתח לו, צריך לשאול את השאלה הנכונה. שבן אדם מתפלל בכוונה, שהוא לומד בכוונה, והוא מבין מה שהוא לומד, אז יש איזה תורה בלקוטי מהר"ן, תכף נראה, הוא צריך תמיד לשאול את עצמו, מה זה אומר לי? מה התורה? זו תורה קצרה מאוד, כתוב שם, אז אמרתי במגילת ספר כתוב עליי, לעשות רצונך אלוקי חפצתי ותורתך בתוך מאי. אז רבנו אומר, מי שכבר זוכה שכל דבר שהוא קורא באיזה ספר, הוא מבין שזה מדבר אליו, סימן שכבר יש לו רצונות טובים. לעשות... אז אמרתי, במגילת ספר כתוב עליי, לעשות רצונך אלוקי חפצתי. זה ברור? אם אני רואה שזה מדבר אליי, אני אומר, וואי, איך היה פעם מישהו נכנס למקום כמו פה, היה המון ספרים, בחור פשוט נורא. הוא אמר, וואי, למי יש זמן ללמוד את כל הספרים האלה? אז מישהו אמר לו, תשאל שאלה יותר טוב, למי יש זמן לקיים את כל מה שכתוב כל הספרים? זה שתי שאלות, אבל כל אחד היה, כל אחד חי בעולם אחר. יש אחד שחי בעולם כזה שהוא רואה כל כך הרבה ספרים, אז זה מלחיץ אותו שצריך לקיים את זה, לא רק שצריך ללמוד את זה. ויש אחד שאם הוא ילמד את זה, אז הוא ירגע. לקיים זה עוד סיפור, בינתיים אני אלמד. שתי גישות. הבן אומר שאם בן אדם בכל מקום שהוא פותח, אז הוא אומר, הנה אז אמרתי במגילת ספר, כתוב עליי, אם הוא מרגיש שמדברים אליו, והוא צריך לעשות עם זה משהו, סימן שכבר יש לו רצון טוב. לעשות רצונך אלוקי חפצתי. עכשיו, מה יהיה אם אין את זה? אז הופכים את זה לשאלה. אז צריך תמיד לשאול, מה השם רוצה ממני בפסוק הזה? גם בתפילה. אי אפשר לשאול את זה לאורך כל התפילה. כי אז נתפלל 3 שעות. אבל אפשר כל יום לקחת קטע. אפשר כל יום לקחת קטע וקטע קצר, כמו מזמור לתודה, או כמו יהי כבוד, או כמו אשרי. קטע קצר. ולשאול מה השם רוצה ממני בפסוק הזה, מה הוא רוצה להגיד לי. ואז עם זה אפשר לעבוד כל היום, ובערב אפשר לעשות את זה חשבון נפש, ואפשר מחר לחזור עוד פעם לאותו פסוק, אפשר לקחת פסוק אחר, תלוי כל אחד לפי ההפשיך שהוא רוצה, אבל השאלה הזאת עצמה, היא מעבירה את כל הנושא מהחוכמה והבינה אל הדעת. ואם נשארים רק עם החוכמה ובינה, אז נשארים מנוכרים. אין הכרה, אין כאילו...
אין קשר.
אין קשר, אנשים כאילו... אנשים נפגשים, לפעמים יוצרים קשר, ולפעמים כאילו הוא תמיד נשאר הוא. כאילו, זה מין חסימה כזאת.
וגם אם אין תשובה? וגם אם אין תשובה, העיקר שואלים את השאלה?
תשובה? גם אם אין תשובה, לא תמיד מקבלים תשובה על המקור. אבל לאט לאט יכול להיות שאחר כך במשך היום קורה משהו שהוא מספק תשובה לשאלה. מה עכשיו אני מבין מה זה היה? אי אפשר תמיד לדרוש את התשובות על המקור, אבל לשאול את השאלה צריך.
בזה שיצאו ממצרים, הרי הם ראו ניסים והכל, ואז למה כאילו סתם בבין אדם לחברו, אתה עושה לו כל כך הרבה טובות, אז הוא לא חייב לך כלום, אז אחר כך אתה לא מקטר.
נכון, אבל...
מאיפה זה בא גם אצלנו?
זה בא מהשחיקה של השגרה. זה נשחק. למה הם לא היו אסירי טובה על הקדוש ברוך הוא, עד כדי כך שלפחות לא יקטרו כל שני וחמישי? אבל יש דבר שמתרגלים. כשבן אדם מתרגל לסטטוס מסוים, אז זה הופך להיות נקודת האפס, כאילו זה, מכאן הוא מתחיל. כשחסר לו משהו, אז כבר חסר לו. הוא שוכח שבעצם זה לא מגיע לו. שמתרגלים, זה ככה, ההרגל שוחק את הכל. בשביל זה תקנו לנו לומר ברכות השחר כל יום, ופסוקי דזמרה כל יום, וברכות קריאת שמע כל יום. כל יום להיזכר שלא מגיע לנו, אנחנו, ולהגיד תודה מחדש.
איך פוגמים בדעת ש... זאת אומרת, שאתה רואה שאתה נמשך אחרי העולם הזה, אתה עושה דברים של חול ואתה כולך שוקר.
לא פוגמים בדעת, צריך עם...
זה דיברנו רגע
לפני שנכנסת. על היין ההונגרי. כשיש לבן אדם דעת בקדושה, אז הדעת הזאת מאבדת את החן. היא כאילו...
אבל אתה עושה משהו ואתה בתוך זה, ואתה לא רוצה, זה תופס אותך ולוקח אותך, ואתה רוצה להשתחרר מזה.
אבל לפחות שתמשיך לא לרצות את זה.
אתה זוכר את זה.
אם אתה ממשיך לא לרצות את זה, אז אתה עוד מצב טוב. הבעיה מתחילה, מתי שאתה מתרגל, ואתה כבר, כשלוקחים לך את זה, אתה רוצה את זה בחזרה. זה הבעיה.
אבל יש את...
תחילתו באונס, אספו ברצון.
זה הסכנה, אבל...
זה הסכנה.
אבל אם אתה עכשיו רוצה, אתה מבין, וזה מעיק עליך, אבל הראש תפוס.
אתה רוצה את זה בחיצוניות הרצון, אתה רוצה להתפטר מזה.
רוצה להתפטר מזה.
אבל זה מביא לך את הפרנסה, אתה לא יכול להתפטר מזה.
אבל אני לא חייב להיות תקוע בזה, אני יכול להרוויח את אותו כסף בלי שהראש יהיה תפוס.
הראש צריך להיות תפוס במשהו אחר, אז זה לא יהיה תפוס בזה. אני מכיר בחור, יש לו כבר הרבה ילדים, הוא מתפרנס מלשטוף רצפות במוסדות חינוך. לא יודעת לך על עבודה כזאת? יש לו משכורת רעב.
עבדתי בשנה.
עכשיו, הוא שוטף רצפות עם אוזניות, הוא כל הזמן שומע שיעורי תורה. הוא לא פס את פומה מגרסה, הוא לומד כמו מישהו שיושב בכולל, לא פחות.
בסדר, אפשר.
אז הוא לקח לעצמו משהו שהעבודה היא משעממת, היא לא שואבת, אבל גם כשבן אדם נמצא במקום, תלוי מה הוא מזין את עצמו, לא בכל דבר אפשר תוך כדי ללמוד. יש דברים שבולים אותך ואתה לא יכול תוך כדי ללמוד, אבל תלוי איזה הזנה יש לך לפני ואחרי. אתן לך דוגמה פשוטה מענייני העולם הזה, יכול להיות, זה גם לוקח רק כמה ימים, אחרי זה זה עוד פעם מתרגלים. בן אדם קיבל איזה בונוס, קיבל איזה מתנה, זה לא משנה מה, זה יכול להיות ילד חדש במשפחה, יכול להיות ההורים שלו פתאום נהיו בריאים והיו חולים קשה, כל מיני, הוא קיבל מתנה והוא באופוריה מהמתנה. אבל הוא ממשיך בעבודה שלו, אבל העבודה לא בולעת אותו, בימים האלה העבודה לא בולעת אותו. אחרי שזה עובר, עכשיו בן אדם יכול לגרום לעצמו את זה בצורה, באופן אחר, עם, על ידי העבודה שלו.
כן, על זה צריך
לפעמים לקחת את הסידור בשעה כזאת, כשזה לא זמן תפילה. לקחת את הסידור, להתיישב באיזה פינה, ולהתחיל לקרוא, כמו שקוראים ספר. ולהתרשם מה כתוב כאן. ולנסות לראות מה זה מדבר אליי, למה הכניסו פה את הקטע, ומה רוצים להגיד לי בזה, לאן רוצים להוביל אותי בזה שנותנים לי כל יום לחשוב על הדבר הזה. ואני לא חושב, אבל רוצים שאני אחשוב. לאן רוצים להביא אותי? אם בן אדם עושה את זה, אז בתפילה הוא מתפלל אחרת, ואחר כך כל היום הולך לו אחרת. זה לא חייב להיות דווקא סידור תפילה, זה יכול להיות כמעט כל דבר. זה יכול להיות פרשה חומש, זה יכול להיות כל דבר שמדבר באיזשהו אופן אל הלב של היהודי. אפילו בן אדם לומד על מצוות, כמו ספר החינוך או דברים כאלה. אם הוא מקבל כל דבר כזה כמתנה, הוא יכול לגרום לעצמו לקבל כל דבר כזה כמתנה. זה לא עבודה קלה, אבל בסוף זה... יכול להיות שצריך לחשוב על אותו דבר 77 פעמים, אבל בסוף ייפול האסימון והוא יגיד וואי. אז עכשיו כל ה-77 פעמים האלה זה התקפיה אחת ארוכה. אין מה לעשות. אבל בסוף מחכה משהו טוב. זהו בחינת שין של 3 ראשים ושין של 4 ראשים. זה בתפילין של ראש. יש עניין להסתכל על השינים, כשמניחים את התפילין, להסתכל קודם על השין של הארבע, אחר כך על השין של השלוש, לא יודע מה הסיבה, אבל יש עניין כזה. כשיצאו ישראל ממצרים, הם יצאו מבחינת פגם הברית, וצריכו לספור 7 שבועות, 4 ועוד 3. כנגד 7 ימים נקיים של נידה, זה כתוב בזוהר במפורש. אני חושב שבליל שבועות יש נוסחאות שאומרים את זה בזוהר. כי כי יצאו מבחינת דם נידות כנב, ואין כן הם שבעה, כנגד שבעת נקבי המוח, שהם מבחינת שבעת הנרות, שצריכים לתקן אותם אחר כך, כשמרימים את המוחים כנב. השבעת נקבי המוח זה חמש החושים שלנו. זה האוזניים, העיניים, האף, הפה, אז זה עוד לא שבע, אבל יש גם את המצח. לא. האף. איך כתוב שם? יש לנו אף זה שתיים, עיניים זה שתיים, אף זה שני חיריים. שתי אוזניים זה כבר שש, והפה. זהו, הפה זה כמו גוף המנורה, הדיבור. המצח סיפור אחר, זה לא שייך לזה. ושם כתוב על שיבת קנה המנורה, שהאדם צריך לשמור אותם, אז כתוב על האף. זה קשור עם המצח. זה כתוב על האף שהוא צריך לשמור על עצמו, לא לכעוס. זה העניין של האף. היתר זה כפשוטו. לשמור על הפה, לשמור על העיניים, לשמור על האוזניים זה פשוט. לשמור על האף זה לא לכעוס. העניין הזה של לא לכעוס כתוב בתומר דבורה על המצח. זה בלבל אותי, התבלבלתי. אבל זה עניין, יהודי צריך לשמור, לא לכעוס, לשמור על העיניים, לשמור על האוזניים, לשמור על הפה. זה שיבת קנה המנורה. מה העניין של שיבת קנה המנורה? שיבת קנה המנורה זה פתחים שבעזרתם אנחנו יכולים להתחבר למציאות. ואפשר להתחבר או לכאן או לכאן. אז זה דיברנו בהתחלה. יש בחירה חופשית. הבן אדם עם החושים שלו יכול להתחבר לאבלי העולם, הוא יכול עם אותם חושים להסתכל, להמשיך בהם מוחים ולהסתכל יותר לעומק, הוא רואה את אותם דברים עצמם, אבל הוא מסתכל ואומר, סום ארום עיניכם ראו מי ברא אלה. הוא רואה את אותו שמיים וארץ, והוא לוקח את זה למקום אחר. וכשהוא לוקח את זה למקום אחר, אז זה נקרא שבעה נקיים. הוא מנקה את כל השבע, את כל שבע פתחי המוח הוא מנקה, שהם יהיו בלתי להשם לבדו. שצריכים לתקן אותם אחר כך, כשמרימים את המוחים כנל. וכנגד זה, הם שבעת ימי אבלות, רחמנא ליצלן, כדי להמשיך המוחים שנסתלקו בשעת מיתה. על פי קבלה, כל העניין של מה כל העניין של האבלות בעצם? אז כתוב בקהלת, והחי ייתן לליבו. יש מתואר שם איך שבן אדם נפטר מן העולם, ואיך שכל האיברים שלו נגמרים לאט לאט, ואז מסתובבים בחוץ המספידים אותו, וכתוב בסוף, והחי ייתן לליבו. זאת אומרת שכל העניין הגדול שעושים מהאבלות ומההספדים וכל זה, זה כדי לעורר את האדם בתשובה, שידע שלא חי לעולם, ויום אחד צריך לתת דין וחשבון. אנחנו יודעים שתשובה זה לא רק חרטה על העבר. תשובה זה גם, קבלה על העתיד, זה גם תיקון העתיד. מוות זה דבר לכאורה שאין לו תיקון. הבן אדם שרואה, עומד מול המוות, אז הוא יכול לתקן את עצמו על ידי הזיכרון של המוות. אבל מה שמתבקש, אם מסתכלים על זה שכל עם ישראל זה קומה אחת גדולה, מתבקש שיהיה זה תיקון למוות עצמו. אנחנו רואים למשל דוגמה שבן אדם שנמצא באוהל המת, הוא צריך לטבול אחר כך, אסור להיכנס לבית המקדש אם הוא לא טובל, למרות שהוא לא נגע במת. מה המשמעות הרוחנית של זה? שבן אדם שעומד מול חידלון, הוא עומד מקיף אחד, מקיף עליו ועל החידלון ועל הייאוש, אז הוא צריך לטבול. ולטבול הכוונה היא שיש תקווה. להיכנס למים זה כמו לחזור לראשית הבריאה. העולם היה מחוסה מים. בקוטי הלכות הוא מדבר. כל פעם שבן אדם נכנס למקווה ויוצא, הוא נולד מחדש. אז זה התיקון של הבן אדם שעומד ורואה את המת. עומד מול המת. אבל בני ישראל נוהגים גם לטהר את המת.
מה זה באמת הדבר הזה?
מה?
מה זה באמת הדבר הזה? אני אף פעם לא הבנתי את זה.
כן. הרי המת נשאר טמא. ויש מקומות שהיו טובלים את המת, גם במקווה כשרה, לא רק יש טהרת המץ, שופכים, גם יש כל מיני מנהגים בזה.
זה לא מה שעושים היום, לא טובלים
את המת. שופכים מים. יש כאלה שטובלים את המת, היו כאלה.
כולם טובלים את המת.
מה זה?
היום לא כולם טובלים את המת.
בכל מקום שיש אפשרות.
לא... אם הוא לא פצוע או משהו, אבל...
כן, כל... כשיש אפשרות טובלים, אם לא אז שופכים אותו עם, עם, עם קדים של מים. לא משנה, אבל על כל פנים, מה העניין של לטהר את המת? יש בזה איזה רמז. הנקודה של, של, שאפשר, תמיד אפשר לתקן, אפילו מוות גם אפשר לתקן. וזה מחכה לנו ב-13 עיקרי האמונה, האמונה בתחיית המתים. זה גם בא להגיד משהו על הרגע, זה לא, אמונה בתחיית המתים זה, זה כשאנחנו יכולים לחיות מחדש, זה לא רק שמישהו מונח בבית קברות יקום בסוף.
יש כאלה שמקפידים שמי שלא טבל שלא יישא תהלוקה.
שמי ש...
לא טבל שלא כן. יישא תהלוקה.
נכון, נכון.
זה חסר היגיון.
נכון, 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 אז זהו. אז... מה רואים מזה? רואים מזה שיש מציאות של הסתלקות, כל הסתלקות זה מבחינת הסתלקות המוחין. החוכמה תחיה בתוך החיים שלנו, בתוך, ההקשר, בתוך ההקשרים שלנו, בן אדם יכול להסתובב, ללכת דל לדמות ברשות הרבים, ולטייל את כל רחובות העיר, אבל הוא מת מהלך, אין לו חיות. יש לו חיות, יש לו המון אנרגיה, הוא רץ אחרי כסף, אחרי כבוד, אחרי תאוות, אחרי שטויות, אבל כל זה זה מוות. חיים אמיתיים אין לו בכלל, אין לו מוחין, המוחין הסתלקו ממנו. ולטהר אותו זה להמשיך לו חזרה את המוחין. יש עבודה של לקחת יהודי כזה, ולהתיישב איתו, ולגרום לו שהמוחין שלו יתגלו מחדש. זאת אומרת, יש איזה מעיין שנסתם, כן, שזרקו עליו כל כך הרבה אבנים שהנביאה שלו הפסיקה, ואז צריך לפנות משם את האבנים שהנביאה תתחיל. או שעל כל פנים הוא יראה שיש טפטוף, שכדאי לעבוד בשביל לפנות את האבנים. הוא רואה גל אבנים, מה... כאילו מעיין לא גדול במיוחד, אם יש עליו גל, לא רואים בכלל שיש משהו. איש יש לו עין טובה, והוא איש שטח, אז הוא רואה שהאדמה שם היא קצת פחות יבשה. בחורף אפילו בזה לא מבחינים, כי בכל מקום היא לא יבשה. ואז צריך לבוא ולהוציא לו איזה אבן מאיזה מקום, ואתה רואה מבצבץ פה מים. כדאי לך לעבוד קשה. אם תפנה את זה, יהיה לך הרבה מים. וזה המוטיבציה שנותנים לו, כי עבודה קשה הוא צריך לעשות, אי אפשר... אתה לא יכול לעשות עבודה במקום חבר שלך, רק אתה יכול לגרום לו שיהיה לו את החשק לעשות את זה. אז בעבודה של שבעת ימי אבלות זה משהו כזה בכלליות. יש, היה סיפור שנפטר מישהו, הבן שלו היה יהודי למדן, הוא היה איסטיניס גדול, והיה איזה דין בדיני אבילות שמאוד הפריעו לו. הוא היה מפונק. משהו, הוא רצה, אני לא יודע, הוא רצה להקל לעצמו משהו, זה רק, וזה רק מנהג, זה לא הלכה. אבא שלו נפטר, הוא, אז אביו בא אליו בחלום, ואמר לו, אם אתה היית יודע איזה טובה יש לנפטר מזה ששומרים על המנהגים האלה, אז לא היית רוצה להקל. זאת אומרת שיש בזה תיקון גם לנפטר. באיזה אופן יש תיקון לנפטר? איזה תיקון אפשר לעשות לנפטר? אפשר גם, היות שזה עבודה שלנו, שאנחנו אבלים עליו, אנחנו בעולם הזה, ועוד יש לנו בחירה, הוא כבר אין לו בחירה, אבל היות שהוא גרם לנו את הבחירה בתור, הרי הוא נפטר. הוא לא היה בעל בחירה בזה, אבל בעתיו אנחנו בוחרים בתור ושומרים את המנהגים, אז זה יכול לעורר אצלו איזה נקודה של מוחין, ולכן זה 7 ימי אבלות. כי כל מה שהוא יחסיר עם השבע, עם השבעת הנרות שלו, אז אפשר לתקן על ידי שבעת ימי אבלות. זה פלא גדול, זה ממש לא יידח ממנו נידח.
קצת מזכיר מי שמת על קידוש השם.
מה?
זה קצת מזכיר את מי שמת על קידוש השם.
מי שמת על קידוש השם.
זה גם מעורר איזה נקודה.
נכון.
מקום דומה.
כדי להמשיך המוחין שנסתלקו בשעת מיטה. עכשיו יש עוד נקודה. יכול להיות שהיהודי ההוא שנפטר, אין לו בעיה במוחין שלו. הוא יהודי צדיק. להפך, אצלו הוא שמר את כל השבעת הנרות, והיה לו מוחין, ואפילו יכלו, הוא יכל לעזור לאחרים אפילו. ועד רבה, וכשהוא נפטר, אז חסר בעולם המוחין שלו. אז על ידי שיבת ימי האבילות, אפשר לתקן שבעולם זה לא יחסר. על זה אומרים, כשאומרים קדיש, אומרים התגדל והתקדש שמי רבה, מה זה קשור לזה שבן אדם נפטר? כי כל יהודי יש לו איזה עניין של גילוי אלוקות שהוא ממשיך על ידי זה שהנשמה שלו עושה מצוות בעולם. וכשיהודי נפטר, אז חסר הגילוי אלוקות הזה. אז האחרים מתפללים עכשיו שיושלם הגילוי אלוקות שחסר על ידי זה שהיהודי הזה נפטר. בשביל זה מתפללים, אמן יהיה שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה, התגדל והתקדש שמי רבה בעלמה, לתקן את זה. וחלק מהתיקון זה שיבת ימי אבילות.
יש איזה גמרא שאומרת שנסתלק זה, אז פסקה, יש איזה גמרא.
כן.
שאומר שנסתלק אחד מהתנאים, אז פסקה נגיד, לא זוכר מה.
פסק משהו, נכון, אין הכי נעמי. עכשיו, יכול להיות שזה חוזר חלקית. כי עיקר המיטה הסתלקות המוחים, כי החוכמה תחיה. וזה בחינת שבעת ימים שצריך לספור תמי מת כנל. אחד שעומד מול המת או נוגע במת, אז גם זה פועל אצלו איזו הסתלקות המוחים. זה פועל איזה עצב, איזה ייאוש, איזה משהו כזה. אז זה צריך להיות עכשיו תמי שבעת ימים, הספירה שלו זה כאילו געגועים שהמוחים יחזרו אליו. וזה בחינת השבעה ראשים של השינים. שין של שלושה ושין של ארבעה כנגד שבעה נקיים, כדי לתקן המוחין כנזכר ל... זאת אומרת שצריך להתפלל עוד מעט, אין לנו מניין. שם זה יותר מאוחר. אתה זוכר מתי שם? 5:30, נכון?
כן.
אז אין לנו מה לברור, אין לנו מה למהר. או שיהיה מניין, או שאני הולך לשם. כשלוקחים את התפילין של ראש ביד ומסתכלים על השינים, צריך לעורר את ההשתוקקות לצאת מהמקום הלא טוב שהיה לנו עם שבעת הנרות ולקדש את שבעת הנרות.
זה נראה כמו עבודה מלאכותית כזאת בהתחלה, שכאילו אם
בן אדם... בהתחלה הכל מלאכותי. אין מה לעשות.
אבל זה לא הרגשה שאני משקר על עצמי כביכול, לא בעיה. שאני כאילו עוד דברים מהפה לחוץ, זה כאילו סוג של שקר.
בסדר, זה נורא, זה מה שאומרים לי כרגע לעשות. אני עושה את זה. אם לא היו אומרים לי, לא הייתי עושה את זה באמת. אבל אחרי ככלות הכל... עמדו רמו צדיקים, עבדה האמונה ונחרטה מפיהם. האמנתי כי אדבר. כתוב גם לטוב וגם לרע. אם אני מדבר, אני מאמין. אם עבדה האמונה, למה היא עבדה? כי היא נחרטה מפיהם. דיברנו על זה פעם. אם בן אדם יהיה במקום, יקחו אותו למדבר סהרה, ישים אותו שם באיזה מכלאה. במקום שלא ירד גשם אף פעם. הוא יהיה 20 שנה באיזה מכלאה במדבר סהרה. אחר כך הוא ישמע שאנשים מדברים על שלג, שם אף אחד לא מזכיר את המילה שלג, כי אין סיבה להזכיר. היי, שחררו אותו, ילך הביתה, לא הביתה, הוא יצא משער המחנה, יראה שני תיירים שחוזרים מאיזה מקום, יגידו שהיה שלג. אז זה יהיה אצלו, כן, הוא יבין עם המוח שיש דבר כזה, הוא זוכר, הוא חי היה, הוא פעם היה חי בעולם שיש בו שלג. אבל זה יהיה לו זר ומוזר, כמו ששני אנשים האלה יגידו שהם חזרו מהירח. אותו דבר. למה? כי אם זה דבר שלא חוזר, שלא חוזר ונאמר, הוא כאילו מחוץ למציאות. האדם נקרא מדבר. אם הוא לא מדבר על משהו, זה אפשר לנצל את התכונה הזאת לטוב. אם לא מדברים שטויות, אז השטויות נעלמים באיזשהו מקום. אין שום עניין לדבר שטויות ולהגיד שזה שטויות. שיש חושבים שבשביל להיות סור מרע, צריך להגיד שהרע הוא רע. צריך לסור ממנו, לא להתעסק איתו ולהגיד שהוא רע, זה לא טוב. ואותו דבר כשכן מדברים, כשמדברים הרבה על משהו, אז מתחילים לחיות את זה בסוף. כמובן, אם בן אדם יגיד 2 עוד 2 זה 5, אז הוא לא יחיה ככה. אבל אם בן אדם מדבר דיבורים שהוא יודע שהם אמיתיים, רק אצלו זה מלאכותי, הוא עוד לא הגיע למדרגה הזאת. לאט לאט זה ינקור את הערן, ודאי. כי זה באמת יש לזה כוח. על כן הם נחלקים לשלושה או לארבעה, כי כך הם נחלקים המוחים. כי מתחילה קודם שנכנסים לפנים הם שלושה. ואחר כך כשנכנסים לפנים, אז הדעת מתחלק לשניים ונעשים ארבעה. זה הלשון של הקבלה. זה כתוב, כאן הוא מביא מראה מקום למטה. זה כתוב בשאר הכוונות בדרושי פסח, זה כתוב בזוהר. בעצם המוחין הם שלוש. אבל אם הבן אדם מתחיל לעבוד עם המוחין, אז כשהוא עובד עם החוכמה, היא נשארת חוכמה. כשהוא עובד עם הבינה, היא נשארת בינה. אבל כשהוא עובד עם הדעת, אז זה הופך להיות חסד וגבורה. אז לכן זה ארבע. אז יש לנו שלוש, יש לנו פעם אחת את המוחין כפי שהם, ופעם אחת את המוחין כפי שהוציא אותם מהכוח אל הפועל.
למה
הגעת באמצע? מה זה דעת? איך אפשר להגדיר דעת? אני יודע, אני יכול להגיד אני יודע, נגיד אני השארתי פה 10 שקל וזה נעלם. אז אני יודע שיניר לא לקח את זה. יניר לא לקח 10 שקל מהשולחן סתם ככה אם הוא לא יודע שזה שלו. אני יודע, אף אחד לא ישקר אותי ואף אחד לא יספר לי סיפורים, אבל איך אני יודע? אני יודע כי אני מכיר אותו כבר הרבה שנים. אבל אם זה הפעם הראשונה שאני רואה אותו, אני לא יכול להגיד שאני יודע, אני יכול להגיד שאני מתאר לעצמי, אני לא יכול להגיד שאני יודע. זאת אומרת, הדעת זה סוג של הכרה. אם בן אדם משתדל להכיר את הדברים שהוא לומד, הוא לומד עוד אותם, להכיר אותם, זאת אומרת, לשאול את עצמו, איך אני פה בתוך העסק? איך אני, מה זה אומר לי? פסוק כמו, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, מה זה אומר לי? איפה אני בתמונה? אז זה נקרא הוא לא מחפש להבין את הפסוק, אלא הוא מחפש להכיר את הפסוק. ואז הוא יכול לקבל מזה או יראה או אהבה, או שניהם ביחד. עם פסוק אחד יראה, עם פסוק אחד אהבה, אבל הוא צריך, זה נקרא שהוא מוציא את הדעת מהכוח אל הפועל. וכשהדעת יוצאת מהכוח אל הפועל, אז יש רגש. מהחוכמה והבינה, כשמציא מהכוח אל הפועל, אז יכול להיות מזה איזה ספר, איזה מאמר, אבל מהדעת, אם זה יוצא מהכוח אל הפועל, אז יש התייחסות. יש מזה אחריות, יש מזה שמחה, יש מזה אהבה, יש מזה משהו בנפש.
עכשיו, עכשיו אמרנו שאם בן אדם יגיד את זה הרבה, אז הוא יאמין,
כן,
או שהוא נגיד
נכון,
עם השיבה,
נכון,
זה,
נכון, גם,
אז מה הבעיה במצוות לא, אנשים מלומדה?
גם בזה, גם אם הוא יגיד את זה הרבה, יכול להיות להפך, יכול להיות שיגיד את זה הרבה, אז הוא יתרגל להגיד את זה, ולא ישים לב מה שהוא אומר את זה. כמו שבן אדם אומר, השם צבאות עמנו כל כך הרבה פעמים במשך היום, איפה זה לא כתוב? הוא כבר לא זוכר מה שהוא אומר. אבל אם הוא ישאל את עצמו את השאלה הרבה פעמים, למרות שזה גם רק דיבור, הוא גם רק סך הכל דופק כרטיס, הוא לא יהודי מי יודע מה. אבל כשהוא ישאל את השאלה והוא יתאמץ להבין מה רוצים ממני, אז בסוף החומה הזאת תיפול.
זה הרבה עבודה בקיצור שורה
התחתונה. זה עבודה, זה סבלנות. זה לא עבודה מי יודע מה, זה לא כל כך קשה. זה לא קשה, זה בן אדם שאוהב, כאילו, יש אנשים שאוהבים אוטוסטרדות, טייס אוטומטי, אתה מכיר טייס אוטומטי? אתה שם את הגרטל, אתה מפעיל את הטייס האוטומטי, הוא מתחיל מהודו עד סוף עלינו לשבח, אתה לא שם לב מה שאתה אומר, זה כיף. זה לא, זה בכלל לא כיף, בן אדם שמתפלל ככה הוא נכנס דיכאון בסוף. אבל זה כאילו, זה חוסר סבלנות, זה לא בדיוק קושי, זה אין כאן קושי, לא מדובר על ריכוז גבוה, על התבוננות עמוקה, מדובר סך הכל על לשאול שאלה, ולמתין שנייה, אולי תבוא איזה תשובה. וכל פעם רק על כמה פסוקים בודדים, לא מדובר על כל התפילה בבת אחת.
אבל זה להפוך את כל ה... אנחנו כל היום עובדים את השם, כל עבודת השם, מצוות השם לא מלומדה. וכל הזמן...
אם בתפילה אנחנו נמסור את הנפש על קטע כל יום, אז כל היום משתנה. ודאי. מה אמרת?
שרבינו מדבר על תפילה בכוח, יש איזה קשר
לזה? תפילה בכוח זה משהו אחר. תפילה בכוח זה שבן אדם... בן אדם שם את עצמו בתפילה, גם מתי שאין לו אור, אין לו רגש, אין לו חיות, אין לו כלום, אף על פי כן הוא מתמסר בתפילה. המשמעות של כוח, כוח זה תמיד אנטיתזה לאור. מתי אתה משתמש בחוש המישוש? כשאתה בחושך. כשאתה באור אתה רואה. אז כאשר יגשש, והיית מגשש, איך כתוב שם? והיית ממשש בצהריים כאשר יגשש העיוור באפילה. זה תפילה בכוח. ובוודאי שזה שובר את כל ה... זה הלימוד זכות הכי גדול שיכול להיות על יהודי, שמן המיצר קראתי יודקה, זה תפילה בכוח.
וזה לא יפעל את הפעולה הזאת של הדעת שאנחנו...
עכשיו, בזה מה שאנחנו מדברים, זה יכול להיות... בזמן טוב, וזה יכול להיות בזמן שתפילה בכוח, זה לא סתירה, זה תמיד, אבל זה לא תפילה בכוח. Okay. יש לפעמים בן אדם, יש לו חשק לשאול את עצמו את השאלות האלה, אבל מתי שלא בא לו, ואף על פי כן, אז זה נקרא תפילה בכוח. זה שמצינו שנחלקים גם כן, השיבת ימי אבלות לשלושה ולארבעה, כי שלושה ימים הראשונים יש להם דינים חמורים יותר. הוא מביא דוגמה של דין אחד למטה בהערות, שאם יש לוויה, אחד יושב אבל על קרוב ויש לוויה, באמצע האבלות שלו יש לוויה. אז לפני, בתוך הגימל ימים הוא לא הולך ללוויה, הוא לא יוצא מהבית. ביום הרביעי הוא יכול ללכת ללוויה. אז רק דוגמה, יש שם עוד... וכן שבעת ימים של מת צריכים הזעה שלישי ושביעי. אז עושים עסק מהשלושה הראשונים, זה פלא נפלא. ומהארבע זה עוד קבוצה. וכן שבעת ימים נקיים של נידה, שלושת ימים הראשונים, חמורים יותר לעניין כתר. כי המוחים נחלקים גם כן, כנזכר לילד. התפללת מנחה? אין עוד מניין, נכון?
עשר עוד אחד.
שניים.
לא, להשלים את היכול. ועל כן בשלושה ימים הראשונים הדין של כל אחד מענל חמור ביותר. ואז עדיין לא התחילו המוחים להתקן כלל. זה שהדעת הופך להיות חסד וגבורה, זה נקרא תיקון המוחים. למרות שהחסד וגבורה הם יותר נמוכים מהחוכמה בין הדעת, אבל התיקון של החוכמה בין הדעת זה שמהם נהיה חסד וגבורה. בעבודת האדם, אם בסוף לא נהיה מזה לא חסד ולא דין, אז בשביל מה נתנו לנו מוחים? התכלית זה דע את אלוקי אביך ועבדהו בלבב שלם. התכלית זה והשבות האלה לבביך. התכלית מתקנת את האמצעים, את כל מה שהיה בדרך. כמו שבן אדם נותן צדקה, אז הוא מתקן את כל הרכוש שלו. או שבן אדם עושה מצווה, אז הוא מצדיק את הקיום שלו. הוא מתקן את כל ה-24 שעות. הוא מצדיק ברא מזכה אבא. אם נגיד בן עושה מצווה, אז לאבא שלו יש זכות. אפילו אם האבא כבר בעולם העליון. כי אילו ליה אבא, אז הבן לא היה יכול לעשות את המצווה. זאת אומרת, אם בעולם הזה, בעשייה הגשמית, עובדים את השם, אז בזה מצדיקים את הקיום של כל העולמות העליונים. אז באופן כזה, המידות מתקנים את המוחים. אבל אחר כך נמשכו המוחים בשלושה ימים והם קרובים להיכנס, על כן אחר כך אינו חמור כל כך. על זה הוא צריך לחזור להסביר יותר, אולי אפשר עוד עכשיו. לכאורה, למה אחרי שלושה ימים כבר נהיה הדין של האבלות יותר קל? לכאורה היה צריך לחכות כל השבע ימים. השלושה ימים הראשונים לכאורה לא השפיעו כלום. זה כאילו זה רק הבנה בשכל. שלושה, ככה זה נראה, כאילו הוא מבין שסוף כל אדם למות ו, וזה, אבל עדיין הסימון הרגשי עוד לא נפל. והארבע ימים האחרים הם ההוצאה של השלושה ימים מהכוח אל הפועל, ואז השני ימים האחרונים זה החסד והגבורה. ועוד פעם, היום הרביעי והיום החמישי זה חוכמה ובינה, עוד פעם. אבל זה חוכמה ובינה מתוקנים בצורה כזאת שיכול לצאת מזה חסד וגבורה. לכאורה היה צריך לחכות שכל התיקון ייגמר. אף על פי כן, אם בן אדם כבר מוכן לזה, הוא נמצא במקום, זהו, אפשר להתפלל. רק נגמור את המשפט. הוא נמצא במקום שהוא כבר יכול להתחיל לעשות משהו עם עצמו, אז כבר מקילים עליו, כבר יותר קל. טוב.
מה זאת אומרת מקילים עליו?
מה?
מה זאת אומרת מקילים עליו?
בדיני אבילות, זה מתבטא שמקילים עליו דיני אבילות. הוא כבר בתוך התהליך, אז הוא כבר ימשיך.
בנפש.
זה לא יתפוגג לו. הנפש היא מקבילה לזה, זאת אומרת, למה אסור לו לצאת החוצה? שלא יעשה יחדתו מהאבילות.
אוקיי.